איפה אנחנו? מה אומר המחשב? פרוזדור וטרקלין. לא, זה הסיכום שלך, אבל איפה אנחנו בדף? איך? פרק? פרק ו' פסקה ה'. לא סיימנו את פסקה אי? מה? היינו רק בהתחלה? מכל מקום. טוב, אוקיי, אז בואו רק נחזור על העיקרון. בואו נחזור. מפני שבכוח של הרוחניות הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי, נטמע ישראל, על ידי תאומת עבודה זרה, נתחלחלה התאומה כל כך עד אשר הכרח היה לשבור הכל. זה קצת בראנו בפעם הקודמת, כבר נסכם. ולא הייתה הנטייה יכולה להתקיים בתארתה, כי אם ביותה מפני אמונה וקדושה של עולם הבא. זאת אומרת, בואו נסכם אגב בקודים. אמרנו שיש באדם כל מיני כוחות, והכוחות האלה תבועים בו כטבע. והכוח היותר פנימי שבאדם זה הכוח הרוחני, מה שהרב קורא מפני שבכוח של הרוחניות. ובפרט הכוח הרוחני שהוא לא רק קשור לחיי היחיד אלא לחיי הציבור. כלומר, הרוחניות המופיעה באומה הישראלית. מפני שבכוח של הרוחניות הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי. כלומר, שאותה קבוצה לאומית, מה שקוראים היום עם ארץ מדינה, המקור לכוח הלאומי שלנו הוא לא הביטחון או הכלכלה וכו', אלא הכוח הרוחני, ממלכת כהנים וגוי קדוש כמשל. אז היות והכוח הרוחני הזה של היותנו מסוגלים לגלות אלוהות במערכת לאומית, היות והכוח הזה נטמע, עכשיו כמובן הדגשנו שהתאומה היא לא חס ושלום עד היסוד, כי תמיד היסוד בישראל חי וקיים, אבא בבן ולא נפגע מצד הבחירה המקולקלת של הבן שבבן, או במים אחרות, בנים אתם להשם אלוהיכם תמיד, אז תמיד אנחנו בנים של אבא וכל מה שדובר פה, אבל יש מצב של קלקולים יותר קשים וקלקולים פחות קשים, אז היות ואנחנו הגענו למצב מקולקל כל כך, שהוא קלקול הביטוי האלוהי בממד היותר עליון של האדם שהוא השכל. כלומר, שלוש עבירות חמורות יש, מלמטה למעלה. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. גילוי עריות זה שיא הקלקול של אי הגילוי האלוהי דרך הגוף. שפיכות דמים, רצח כתוצאה מכעס, כתוצאה מגאווה, זה שיא הקלקול של אי התגלות האלוהי במידות, בנפש, גאווה. כעס, שפיכות דמים. ועבודה זרה זה שיא הקלקול של אי ההתגלות האלוהית בשכל. אם כן, עבודה זרה בישראל זה הקלקול היותר גדול שאפשר חס ושלום להגיע אליו. כלומר, אי ההתגלות של הכוח הרוחני הזה וברמה הלאומית כחס ושלום עובדי עבודה זרה. ולכן, כשמגיעים למצב מקולקל עד כדי כך, אין ברירה, צריך לשבור את הכל. אז אמרנו לא לשבור את הכל, לשבור כמעט הכל. כי את האבא בבן, את המהות הישראלית, ואומר כולם צדיקים, בנים אתם להשם אלוהיכם, סגולת ישראל שחי וקיימת בישראל, זה לעולם לא יישבר. זה מוחלט, זה קבוע, דיברנו על זה. אבל היה הכרח כמעט לשבור את הכל, או לשבור כמעט את הכל. ולכן השבירה הזאת שנקראת הכל היא גלות. והגלות הזאת היא הייתה איזשהו סוג של תגובה, הייתי אומר, של אי ההתגלות האלוהית, וממילא, כשאנחנו לא מסוגלים לגלות את האלוהות בעולם הזה, דרך הכלים, שכל נפש גוף, ובפרט דרך הכלי העליון נקרא שכל, עד כדי ההפך מזה עבודה זרה, ממילא התחיל להיווצר איזשהו נתק בין הרוחני לבין המציאות לבין העולם הזה, ואז מצד אחד אנחנו שבועים בחומריות של העבודה זרה בעולם הזה, ומצד שני אנחנו בורחים אל האלוהיות של העולם הבא. זה סוף המשפט. עד אשר הכרח היה לשבור הכל, ולא הייתה הנטייה הרוחנית יכולה להתקיים בתארתה, כי בעולם הזה היא כל כך התחלחה וכל כך נטמעה עד שהיה הכרח כמעט לשבור את הכל, אז לא הייתה נטייה יכולה להתקיים בתארתה, כי אם ביותה מפני אמונה וקדושה של עולם הבא. ואז התחילה להיווצר התיאוריה הדתית הזאת, הרעיון הרוחני הזה, שבעצם אנחנו מיואשים מהעולם הזה, כי בעולם הזה אי אפשר לגלות אלוקות, הכל טומאה, כפירה, רישות, שקר וכו', ולכן אנחנו חיים בעולם הזה כבדיעבד, כאנוסים, כאין ברירה, וכולי, ובעצם אנחנו מחפשים כל הזמן איזה בועתיות רוחנית טהורה, הנקראת גן עדן ועולם הבא. ואז התחיל כל השיח הדתי הזה שנקרא שכר ועונש, נקרא לו בגדול עולם הבא. זה פחות או יותר מה שראינו פעם שעברה. נכון או לא? טוב, עכשיו אפשר להתקיים. ואתה, עכשיו אתה, הרב מדבר על התקופה שלו, לפני כמאה שנה. ואתה, אף שנתאר הרוח הרבה, אף שהרוחניות היא הולכת ומתאהרת, המשפט הזה, אמרנו הרבה פעמים, שספר עוד זה קוד סודי. ואתה, אף שנתאר הרוח הרבה. כלומר, אנחנו חיים בתקופה היסטורית, שהצד הרוחני נתאר הרבה. זאת אומרת, אף על פי שבמציאות החיצונית נראה חס ושלום כלפי חוץ, שאנחנו חיים בעולם שהוא יותר מסוכן ויותר בעל, נקרא לזה, התמוטטויות מהסכנות האלה וכו'. בקיצור, עולם חומרי, מוסרי, מקולקל מאוד. נקרא לזה כל הזוהמה שיש באינטרנט כמשל, בסדר? ברמה המוסרית, ברמה החושית, בכל הרמות. אז ולא הייתה, ואתה אף שניתר הרוח הרבה, אז כלפי חוץ זה נראה שכביכול יש כאן נסיגה. האמצעים היכולים להסיט את האדם מהכוח הרוחני העליון שלו, קל וחומר עם, הם הרבה יותר חמורים מאשר לפני 300 שנה, מאשר לפני 1000 שנה. אז כלפי חוץ נראה שהעולם הולך ומדרדר, קוראים לזה בגדול התמעטות הדורות. אז מאיפה הרב אומר, ואתה אף שניתר הרוח הרבה. אז המשפט הזה הוא צריך השלמה מהרבה מקומות אחרים, נגיד זה בעל פה. באורות הקודש הרב מדבר זה בכמה מקומות. שככל שהאנושות מתקדמת, אז באופן טבעי יותר מתקרבת לגאולתה. זה דרכו של עולם, ככל שאתה יותר מתקרב לקו הגמר, אז אתה מתקרב לסיום, לקו הגמר. ולכן באופן טבעי ברור שהאנושות הולכת ומתפתחת ומתקדמת. אף על פי שיכול להיות שיהיה כאן משברים קשים כמו גיל ההתבגרות, שהאדם הולך ומתפתח לקראת היותו עצמאי, אבל בגיל ההתבגרות יש שבירה של כל הידוע והמוסכם כילד וכו'. אבל כל זה כלפי חוץ נראה חורבן, אבל כל זה מצד האמת. זה בעצם סוג של בינה, כי האדם הולך לפתח אישיות עצמאית, בחירית, לחיים שנקווה חינכו אותו עליהם, זה נכון. אבל, ואתה, אף שניתר הרוח הרבה, כלומר, העולם הזה הולך ומשתכלל, ולכן אומר הרב באורות הקודש למשל, שהעולם הקדום היה הרבה יותר פראי מהעולם שהוא עכשיו. פראי הכוונה, הנפש הבהמית יותר רצה אל הפועל. למשל אומר הרב במקום אחר באורות הקודש, שיש בעולם שבו אנחנו חיים כמה שינויים מרכזיים, שלושה שינויים מרכזיים. אחד השינויים המרכזיים שהרב מדבר עליו הוא השינוי החברתי, המהפך החברתי, שכבר אני רוצה רגע לתרגם את זה, שהתקשורת ואמצעי התחבורה וכו' הם חלק משמעותי מאוד בשינוי הזה. אני רוצה להגיד את זה רגע בצורה מאוד מאוד ברורה ומאוד פשטנית, בסדר? ולצערנו הרב בשנים האחרונות אנחנו רואים את זה בחוש ממש. אם לפני 500 שנה, 1000 שנה, לא הייתה אפשרות תחבורה מעבר ממקום למקום, ולא הייתה אפשרות של תקשורת כמעט ממקום למקום, אז אם היו חיים אנשים רשעים, מושחתים, אכזריים, במקום מסוים, ונגיד שהיה להם שלטון ושררה, לא היה שום דבר שמעכב אותם מלבטא בפועל את האכזריות שלהם. בואו נדבר במושגים של גן. כל מי שלא נשמע למלך, לשולט, לצר, לצורר, כדור בראש, מתחת לאדמה או נזרק לנהר. מי יודע? מי שומע? אף אחד. ברגע שיש עולם של אמצעי תחבורה ממקום למקום, של תקשורת ממקום למקום, קוראים לזה היום בעולם שלנו אונליין, אפשר לדעת כמעט בכל מקום על פני, לא רק כדור הארץ, מה קורה בזמן אמת? אז גם אם הבחירה החופשית של אותו צורר זה לא לעשות את זה, כי אם הוא יעשה את זה יגלו את זה, ואם יגלו את זה הוא ימצא את עצמו על העץ, או בבית הסוהר כל החיים, אז גם אם הוא לא עושה, גם אם הוא ימנע מלעשות את זה, לא מהבנה של דבר רע, אלא מפחד שמה הוא יתפס והמשמעויות של התפיסה הזאת, אז הנה העולם מתקדם. אז התקשורת, למשל, היא כלי חשוב מאוד למהפך החברתי הזה. אומר הרב באורות הקודש, הדגם החברתי שהיה בתקופה הקדומה, זה שכל קבוצת אנשים חיה באיזשהו מקום, זאת התרבות שהיא הכירה, לא היה חילופי תרבויות בין הקבוצות השונות, היו חיים מאוד מאוד מסוימים. כלומר, כל קבוצה הייתה בטוחה שהמין האנושי זה מה שהיא. זהו. אין צורות חשיבה אחרות, אין עמדות נפשיות ומנטליות אחרות, אין חילופי כישרונות. כי כל חברה חיה באופן אוטונומי, במקום שלה, ללא שום קשר. שני כפרים חיו כשנהר באמצע ותנינים בנהר, נגיד שהרוחב של הנהר הוא סך הכל 10 מטר, זהו. שם חיים בתרבות אחת ופה חיים בתרבות אחרת, והמרחק הוא סך הכל קילומטר אווירי, אין שום קשר. עכשיו תחשבו על ההשפעות של זה. ההשפעות של זה שכל הכישרונות והכוחות שהקדוש ברוך הוא ברא, שהם יבואו לידי ביטוי בצורת החשיבה, בפיתוח המדעי-טכנולוגי של העולם וכו'. כל הביטויים, מה שהרב קורא, חילופי הכוחות, שהאנושות צריכה להשתלם מכל הכוחות, כל זה היה חסר. זה לא יכול לבוא לידי ביטוי. ואנחנו חיים ברוך השם בעולם, שבו הכוחות, כוחות החיים של האדם יוצאים אל הפועל. ושניים מהעוזרים לזה, למשל זה התקשורת והתחבורה. אדם נוסע ממקום למקום, אז עד היום הוא גדל אצלו במקום שהוא גר רק תותים, כי זה מתאים למזג אוויר של תותים. כי המקום שהוא גר, הוא מתאים למזג אוויר, יש מזג אוויר שמתאים לתותים. אבל הוא לא ידע לגדל למשל זיתים. אז הוא הולך של מקום אחר, נוסע 100 מטר. רגע, פה מגדלים זיתים. יש גם זיתים בעולם. אפשר לעשות סלט זיתים ותותים, זה נשמע לא רע דווקא. רבותיי, זה לא מצחיק, זה נקודה מאוד עמוקה. אז המהפך החברתי הזה, אומר הרב, שינה, תחליט, שינו את התפיסה האנושית. עכשיו, כמובן, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. היתרון זה שיכולה להיווצר איזושהי הרמוניה שהיא פסיפס בין כל הכישרונות, בין כל הכוחות, בין כל הצדדים. מצד שני, יש כאן סכנה שמרוב שאתה הרמוני עם כולם, אתה מאבד את עצמך לדעת. אז אתה שוכח את עצמך, אתה לא מקשיב לעצמך, אתה יותר מדי שבוי בחברתיות ששוטפת אותך. כמובן, כל דבר של יתרונות וחסרונות. אבל העולם באופן כללי עובר תהליך של התהרות. חלק מהמנגנונים לטהר את הנפש הבהמית של האדם, שתגלה יותר את הנפש, שאדם יותר יגלה את הנפש האלוהית שלו, זה גם המהפך המודרני המדעי-טכנולוגי שעוזר לזה. זה לא שזה בזכות זה, זה עוזר לזה. הרב בהרות כותב במקום אחר, שצריך לשים לב לכל האמצעים המביאים לזה. יש אמצעים שהם עוזרים למהלך רוחני היסטורי. אז האמצעים הטכניים, טכנולוגיים, הם כלים ביד ריבונו של עולם לעזור לעבור את ה... את ה, את ה, אם אפשר לומר, את ההתפתחות התרבותית הזאת. בסדר? אולי אני אקרא איזה משפט אחד, כי זה חשוב, דברים חשובים. החיפוש הבלתי נגמר. תורות הקודש חלק ב'. אולי נסדר את הספרייה הזאת פעם אחת? לא רוצה. טוב, האם מישהו יכול להביא אורות הקודש חלק ב'? אנחנו נראים שעובדים לאינטרנט, מה זה? חד משמעי. שאני... אני רוצה לחפש את הספר. זה לא נראה טוב באינטרנט, אז לא נראה טוב, אז מה קרה? אנחנו נהיה שבועים במדע? לא, שירד הרייטינג, אין בעיה, אפשר להוריד אותי מהרייטינג. אין שום בעיה. לא, באמת, נו. לא יקנה, אני יודע שאחרי זה ינזפו בי קשות על השתי דקות האחרונות. ינזפו. יש לי גיבונים, מודה לך לגיב. יש לי סנגור. טוב, אז תכף יגיע אורות הקודש, נקרא איזה משהו. בסדר. אז עוד פעם, ואתה אף שנתאר הרוח הרבה, על ידי צירוף הגלויות. עכשיו כאן הרב מוסיף עוד משהו. כלומר, אנחנו בתהליך של טהרת הרוח. חלק מהמנגנונים שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם לטהרת הרוח, זה למשל המהפך המודרני, שהזכרנו עכשיו בעל פטר נקרא משהו. חלק מהמנגנונים של טהרת הרוח, למשל זה צירוף גלויות. כלומר, זה אותו, תודה רבה, אותם הקשיים שאנחנו עוברים, בגלויות, כמו שהרב כותב במאמר הדור ובמקומות אחרים, שהקשיים האלה, אם אפשר לומר, זיקחו לנו את היחס הנכון בין החומר לרוח. כלומר, הגוף הישראלי סבל כדי שהוא יבין למה הוא סובל. לא הגוף, האדם יבין למה הוא סובל. אז הרבה פעמים הקב"ה משתמש לצערנו הרב, הרי יש כלל גדול. מה שלא מבינים דרך הראש, מבינים דרך הרגליים. ודרך הרגליים מבינים מצוין לצערנו הרב, נכון? אז זה מזכיר קצת את מה שהגמרא אומרת, חכם עדיף מנביא. אז אם כן, הדרך, אחד מהמנגנונים לתאר את הרוח, זה ליצור פרופורציה נכונה יותר בין רוח לחומר, על ידי שהחומר יסבול. ואז האדם מתעורר, הוא רואה את היחס הנכון בין, למשל, חס ושלום, כן, אדם חולה. אז נקווה שבאיזשהו שלב, חס ושלום, שלא נדע, שהוא חולה, הוא שואל את עצמו רגע, בשביל להיות בריא. כל זמן שאדם בריא, אז הוא בריא. אז הוא חי באיזה זרם של חיים. אבל ברגע שאדם חס ושלום לא בריא, אני מקווה שבאיזשהו שלב הוא ישאל את עצמו, רגע, בשביל מה אני בעצם רוצה להיות בריא? המטרה זה לא להיות בריא. המטרה זה לעשות משהו מהבריאות הזאת. אז בשביל מה? אז הרבה פעמים, דווקא הקשיים שלא נעמוד בהם, שלא נזדקק להם חס ושלום, דווקא הקשיים הם אלה שיוצרים את הצירוף הזה. הרי לצרף, הצורף נקרא צורף, כי הוא מצד שני אחד מסלק את השיגים, מצד שני הוא מצרף, מחבר, מקשר את מה שצריך. בסדר? אז אחד המנגנונים של הקדוש ברוך הוא שכאן הרב מדגיש את המנגנון הזה דווקא, הוא צירוף הגלויות. הגלות הזה, זה קשור לפסקה. כי הכוח הרוחני בקיבוץ הלאומי לא יצא אל הפועל בגלל העבודה זרה, הנוראית שלנו שרשמה את הרשמים המקולקלים שלה, ואז מצד שני, מצד אחד, התרחקנו מקידוש החול בעולם הזה כעם, וברחנו לאיזה בועה רוחנית אל העולם הבא. אז ממילא ישרנו לגלות, אבל מה תפקיד הגלות? הגלות זה לא רק עונש. הגלות זה משהו הרבה יותר עמוק. הגלות אמורה לתקן את אותו קלקול שבגללו גלינו. זה מה שהגלות אמורה לייצר. ואותו הקלקול זה, 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 זה באמת חוסר הפרופורציה הנכונה בין הרוח לחומר. אז הגלות מתארת את הרוח שלא תופיע שוב עבודה זרה. דרך אגב, הרב אומר במקום אחר בעיני השבת ב' עמוד 2 פסקה ב', אומר שהמטרה הראשית של הגלות זה לעשות את מה שעכשיו אנחנו מדברים עליו, וכשהמהלך האלוהי הזה יסתיים, אז הקדוש ברוך הוא יחזיר את עמו לציון דרך כל מיני, נקרא זה ביטויים מעשיים, כמו למשל התעוררות של אומות העולם וכדומה. זה הדרך. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שצורפנו כבר מספיק, שעברנו כבר את תהליך הצירוף הזה, שכבר נוצר היחס הנכון בין הרוח לחומר? איך אנחנו יודעים את זה? תשובה, בוא נראה בהיסטוריה. אם הקדוש ברוך הוא מחזיר עמו לארץ ישראל, למדינת ישראל, אחרי 2000 שנה, זה מראה שכנראה סיימנו, לפחות באופן עקרוני, את הבירור הזה. אנחנו כבר מסוגלים לחזור הביתה ולפגוש שוב רוח עם חומר ולייחס אותם נכון אחד לשני. אתה קראת העיתונים בזמן האחרון? אתה יודע מה קורה במדינת ישראל? כן, אני יודע. אבל מצד שני, אנחנו גם יודעים שהקדוש ברוך הוא יחזיר שנתו לציון אחרי 2000 שנה, ועובדה שאנחנו פה. ואנחנו פה מתבססים, ברוך השם. זאת אומרת, כנראה שאת העיקרון העקרוני, את היסוד העקרוני של היחס הנכון מרוח לחומר, למדנו. הרי השקע ברוך הוא מחזיר אותנו. בסדר? תרף אולי נקרא את זה גם בעיני השבת ב', האם מישהו מוכן להביא כדי שלא אקבל נזיפה ב'. לא, זה רק אחריי, אבל אסור לי לזוז עם היד. אני אראה לכם שאני ככה יקנה מהר. אפשר לקרוץ, זה בסדר. רגע, אז אם הגענו לזה, רק נקרא את זה. כדאי לכתוב מקור. עיני השבת ב' עמוד 2, פסקה ב'. פסקה ב'. עיני השבת ב', פסקה ב' עמוד 2. הרב כאן אומר בפסקה הזאת שכל המטרה החיובית של הגלות זה כדי שאנחנו נבין את לאומיותנו מהממד האלוהי שלנו. זאת אומרת, כל זמן שאנחנו חיים בארץ ישראל, חיים לאומיים, ניקח דוגמה אחת, ושונאים אותנו, נלחמים בנו, אנטישמיות, אז אפשר לתרץ את השנאה של אומות העולם כלפינו, כי אנחנו כבשנו שטח זר, כי אנחנו מאיימים על הערבים, וכדומה, זה הדרך. כלומר, אפשר להסביר ולהצדיק את הייחודיות הישראלית שלצערנו הרב בא לידי ביטוי הרבה פעמים באנטישמיות כלפיה, בממד לאומי חילוני. זאת אומרת, למה שונאים יהודים? כי כבשנו את יהודה ושומרון, שטחים כבושים, לא? אז אפשר להסביר את הייחודיות הישראלית שלנו דווקא מהצד הלאומי החילוני. אבל כשאנחנו גולים לחוץ לארץ, ואין לנו לאומיות, אנחנו מפוזרים בין הגלויות. ואף על פי כן ישראל יראה, אנחנו נראה, שאנחנו שונים ומובדלים, למשל גם דרך האנטישמיות, עדיין ישנו יהודים למרות שלנו מדינה ולא כבשנו שום שטח. זה יגלה לנו שהלאומיות שלנו היא לאומיות אלוהית ולא לאומיות טבעית רגילה. הראיה שגם כשאין לנו ממד לאומי, שונאים אותנו. לא שונאים אותנו כי אנחנו ישראלים, שונאים אותנו כי אנחנו יהודים. למשל, דוגמת האנטישמיות השנאה, זה לא דווקא זה. אני קורא רגע משפט אחד. על כן גלה ישראל מארצו. כדי שיהיה נודד בגולה בין עמים רבים, בלא שום קניינים פרטיים לאומיים, ומכל מקום ימצא את עצמו מצוין ומופרש מכל העמים. נמצא את עצמנו מובדלים מכל העמים. בין אם אנחנו למשל מתנהלים רוחנית, הלכתית אחרת, ובין אם חס ושלום, כמו שאמרנו, אנטישמיות. בזה ידע כי לא, לעם ישראל, יש עניין מיוחד שנושא עליו את נושא העצמיות לאומיותו. העצמיות הלאומית שלנו היא לא תולדה של לאומיות חילונית, אלא, והוא שם השם אשר עליו נקרא, הראיה שגם כשאנחנו לא לאומיים, במובן הלאומי החילוני, המעשי, ארץ מדינה וכו', אנחנו עדיין שונים ועדיין מובדלים. ולכן אומר הרב, זה לא פלא שהתפקיד אם כן של הגלות, זה לבסס את האלוהי בלאומי שלנו. זה סוג של פרדוקס. כי אי אפשר לבסס אלוהי בלאומי כשאנחנו לא בלאומי. כשאנחנו לא ביחד בארצנו, אנחנו מפוזרים בגלויות, ולא במדינתנו. זה הפוך, כלומר, דווקא כשאנחנו לא לאומיים, אפשר לזהות את הגרעין האלוהי של הלאומי שלנו, של הלאומיות שלנו. ולכן התפקיד של הגלות לפי זה לכתחילה, זה לבסס את היהדות בישראל כמקור לערך הלאומי שלנו. עוד פעם המשפט הזה, היות ואני רואה עיניים מסתכלות עליי קצת בתמיהה, אז אולי כדאי עוד טיפה. בסדר? אני אקרא אולי משפט אחד שחסר כאן. כל זמן שאנחנו בארץ ישראל, אז אפשר כביכול, או במדינת ישראל, אפשר כביכול לסלק את אלוהים מהתמונה, ולומר, ביותם מוצאים בעצמם, אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו, שגם להם, גם לנו, ישנם עניינים אנושיים כלכל העמים. ארץ ותוקף ממשלה. אם כן, אנחנו יכולים, כשאנחנו חיים, חיים לאומיים בארצנו, במדינתנו, אם אפשר לומר חס ושלום לוותר על הערך האלוהי, ולהגיד, אנחנו, יש לנו זה מכנה משותף, ביטחון, כלכלה, יחסי חוץ וכו'. על כן גלה ישראל מארצו, כדי שיהיה נודד בגולה בין עמים רבים, בלא שום קניינים פרטיים לאומיים, ואף על פי שלא יהיו לנו קניינים פרטיים לאומיים מעשיים, עדיין אנחנו נהיה נבדלים בלאומיות שלנו, עדיין יזהו את היהודים מאף הארוך גם אחרי 5 דורות, וזה לא משנה איפה יהיה. ומכל מקום ימצא את עצמו מצוין ומופרש מכל העמים, בין ברמת החיים המעשיים, כמו למשל הלכה, כשרות, תרת משפחה, שבת וכו', ובין יותר עמוק מזה אולי היחס של אומות העולם כלפינו, שהיחס היותר מצוי הוא אנטישמיות. ומכל מקום ימצא את עצמו מצוין ומופרש מכל העמים, בזה ידע כי לא יש עניין מיוחד שנושא עליו את נושא עצמיות לאומיותו, והוא שם השם אשר עליו נקרא. על כן, כאשר בבבל גבר ישראל לרוחו, איזה משפט, מתי התגברה הרוחניות שלנו? בבבל דווקא, בגלות. כי אז אין לנו לאומיות, ועד אפשר לראות שבעצם הלאומי שלנו הוא מקור אלוהי. לכן ברור למה התלמוד הבבלי, למה מרכז היהדות נוסד בבבל. ומרכז היהדות נוסד רק על הבסיס של קדושת התורה, בה נוסדו המרכזים הגדולים להפצת תורה בישראל. על כן ממנה צמח צמח השם לתשועת האומה, להשיב לה עומק הכרה בעצמיותה, להשיב את ההכרה האלוהית לערך הלאומי שלנו, דווקא בגלות. הנה עכשיו משפט שאמרנו מקודם. וכאשר ההכרה הזאת תתמלא בכל העומק הדרוש לה, כשאנחנו מה שנקרא נסיים עשה טירונות בגלות ונפנים את הערך הלאומי שלנו מהמקור האלוהי שלו, אז רק אז תוכל לשוב אל מכונה ולארצה ולכל תוקף קנייניה. עכשיו יש כאן קושיה סמויה, ואיך נדע שסיימנו מסע טירונות? איך נדע שזהו, שהזדקחנו בקור הגלויות, שהיחס בין הרוחני לחומרי, בין האלוהי ללאומי הוא ברור עכשיו? איך נדע? אומר הרב, הרי הקדוש ברוך הוא לא יצק לנו איזה בת קול תרד מהשמיים ותגיד, הגיע הזמן גאולתכם. איך נדע? אומר הרב, אבל אז הלא יבוא מועד. יופיעו מהלכים היסטוריים שהקדוש ברוך הוא מנהל אותם בדרך הטבע, לא בדרך נס, שיגידו לנו, קדימה חבר'ה, הביתה. זהו, מסע טירונות הסתיים. אפשר להגיע לגדודים. קדימה. אבל אז הלא יבוא מועד שיפקוד השם את עמו באורך כללי. לישא נס לגויים ושורש אישה אליו גויים ידרושו. כלומר, תתחיל איזשהו תהליך היסטורי לאומי שנקרא ציונות. בקיצור, מה שרציתי לומר בהתחלה. שאיך אנחנו יודעים שתיקנו, צורפנו, צירוף הגלויות. איך אנחנו יודעים שישראל מתאר את רוחו, שצירוף הגלויות הזה יסתיים? פשוט, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו הביתה. התהליכים ההיסטוריים שהם אחד המנגנונים שהקדוש ברוך הוא בהם משתמש, מגלים לנו שמיצינו את הלמידה הזאת. טוב, זה שלב ב', שלב א', אורות הקודש חלק ב'. דברים ארוכים שהעולם עובר מפראיות, נקרא לזה רוחניות, פה הרבה הרבה פסקאות שהרב מדבר על זה. מתלבט מה לקרוא האמת, אבל... טוב, בואו נקרא למשל בעמוד תף קוף מם דלד. הפסקה נקראת התעלות הרצון והשכל האנושי. דרך אגב, אחת מההוכחות, אם אפשר לומר, שהאדם הולך ומתעלה, זה שהוא מוציא יותר מהכוח אל הפועל את הכוחות היותר עליונים שלו. למשל, השכל. העולם הטכנולוגי שבו אנחנו חיים, שהוא פיתוח גשמי ליכולות שכליות, זאת הוכחה שהעולם הולך ומתעלה. כלומר, פעם ידלנו לגדל עגבנייה. היום אנחנו יודעים, איך נקרא לזה? לתכנן גידול עגבנייה. טוב, זה מסוכן, כי זה כבר על גבול אי הרצון האלוהי. כל סוגיית השיבוד וכדומה, חס ושלום. אבל לענייננו, יש בעולם תוכן טוב ההולך ומתעלה. יש טוב שהולך ומתעלה במהלך הדורות. לכן לא התמעטות הדורות, התגדלות הדורות. וזה התוכן מתגלה וברצונו ובטיבו של האדם גם כן. גם האדם, זה התוכן הטוב האלוהי הזה שבמציאות כולה, הוא בכל המציאות, אבל הוא במרכז המציאות הנקרא אדם. למשל, בעבר היה הטבע והרצון האנושי יותר פראי ממה שהוא כעת. האדם העתיק היה אדם יותר פראי, יותר בהמי. המידות הרעות, הנקראות קשות, היו יותר מצויות ויוצאות יותר אל הפועל. חלק ממה שעזר לזה, למשל, זה קודם כל, היא המהפך החברתי שדיברנו עליו מקודם. שאדם רע ורשע היה יכול לגלות את רעותו ורשעותו, ואף אחד לא היה מזיז אצבע. זעזע. לצערנו הרב, אנחנו רואים בשנים האחרונות עוד שרידי התופעות האלה. כשנפלו כל הרשעים האלה בארצות ערב, פתאום גילו קברי אחים מאות ואלפים, בלי משפט, כלום. אכזריות נוראית, אין דין אין דיין. תסלחו לי על הדוגמה המזעזעת, אתמול ראיתי באינטרנט שבסוריה יש הרי מאבק בין השיעים לסונים. מקעקעים, המורדים, לוקחים שבועים, או להפך, חיילי הרשע, זה אסד לוקח שבועים, לא יודע מי לוקח את מי, ומקעקעים להם על הראש, נגיד שיעי, מקעקעים לו בקעקוע על הראש, שכל החיים שלו כתוב לו, סוני, או להפך, סוני שיעי, לא יודע. אני רואה, מצומרר. אין זה רשעות, פשוט. אין תקשורת, אין טלוויזיה, יש מסך עשן. אין כלום, אז זה משום מה הצליח להגיע לאינטרנט, לא יודע איך. כל העולם הנהור יושב בשקט. הכל בסדר. תובחים כבר 100,000 איש, כמו שאמרנו, שיצליחו שני הצדדים בעזרת השם, כי השלב הבא זה אנחנו. אבל יש גבול גם לרשות, אפשר להרוג גם בנימוס. לא צריך להרוג בכזאת רשות. יש גם גבולות לרשות. נורא, איזה אכזריות. פשוט, אין תקשורת, זה הכל. מסך תקשורתי, אין תקשורת. אין תחבורה. שדות התעופה לא עובדים. אין יוצא, אין נכנס. תראו, בימים האלה ממש. מה קורה בעולם שהוא חסר תקשורת? אז להגיד שהתקשורת הזאת היא כולה, תלית שכולה תחילת, היא רובה זוהמה. זה ברור. אבל מצד שני, היא יכולה קצת להביא את העולם להיות יותר מוסרי. אם לא בהסכמתו הפנימית מתוך תודעה, לפחות בפחדו מבית משפט, שיום אחד הוא יועמד לדין. זה גם סוג של התקדמות מוסרית, למרות שלא בא מבפנים, בא מבחוץ, בסדר, מתוך החוץ יגיע הפנימה בהמשך. אז בעבר היה הטבע והרצון האנושי יותר פראי ממה שהוא כעת. ולימים הבאים הטבע האנושי יהיה יותר נוח וטוב מההווה. עכשיו תראו איזה יופי. בעבר הייתה מהות התורה והמוסר פונה ביותר לביטול כוח הרצון הטבעי. זאת אומרת, בעבר, אם אדם היה רוצה להיות תורני, ובכל אדם יש מאבק בין קודש לחול, נשתמש רגע בכותרת הכללית הזאת, אז אם החול היה מתעורר, מה היה אומר הרב? לחול שמתעורר בין אם זה כוחות חיים, בין אם זה כישרונות, בין אם זה מעשיות, בין אם זה מדע, לא משנה. מה הצד הרוחני שבאדם היה אומר? תהרוג את הנחש שהוא קטן. אל תיתן לכוחות החומר שלך להתעורר. אני הולך עד הקצה. אל תמצא כישרונות. אל תצא לעולם העשייה. אל תפגוש את העולם החומרי. שבבית המדרש תלמד, זהו. כל השאר הבל הבלים אמר כהלת. למה? כי אדם הוא פראי, וברגע שאדם יצא החוצה, באמת הפראיות הזאת יהיה לה מקום לפרוץ. בבית המדרש התורה שומרת את הפראיות על אש קטנה. התורה מנתבת את זה. אז בעבר אם אדם היה מגיע לבית המדרש ויש לו והיה מזהה בתוכו כישרונות חיים מעשיים, מה היו אומרים לו על זה? ביטול תורה. מה פתאום? אתה לא יוצא מבית המדרש. ובצדק. כי אדם היה פראי, ומי שיצא מבית המדרש, אז הפריאות הזאת התפרצה דרכו. אז בעבר הייתה מהות התורה והמוסר פונה ביותר לביטול כוח הרצון הטבעי. כלומר, כל כוחות החיים הטבעיים של האדם, כל הכישרונות שלו וכו'. התורה, כי הדרכה המוסרית, הדרכה הרוחנית, הייתה לכבוש את זה. לא להוציא את זה מהכוח אל הפועל. וזה נכון. בדורות הקודמים זה היה נכון. ולעתיד, למה? מפני שהרע היה מרובה בו. ולעתיד הולך הדבר ומקבל צורה חדשה. ולכן אנחנו חיים בתקופה היסטורית שבה המילה היותר מצויה היא חופש. אנחנו רוצים להיות חופשיים. חופש הדעות, חופש ההתנהגות, חופש בהכל. טוב, האם זה נכון חופש בהכל? ודאי שלא. אבל האדם יותר שייך כבר אל החופש מהצד שהוא יכול דרך התודעה והבחירה החופשית שלו להגיע אל ההחלטות הנכונות. אז הוא כבר לא מוכן. פעם ילד היה יושב בכיתה ככה, והמורה הייתה אומרת לו, אל תקום מהכיסא שמישהו ילך להביא. הוא היה יושב ככה. וכשהמורה, חס ושלום, היה כועס על התלמיד, סיפורים אמיתיים, הוא היה אומר לתלמיד, שים את היד שלך פה, והוא היה מרים את המקל, ונותן מכה. אז התלמיד היה בוכה והכל היה עובר בסדר. היום תלמיד מוכן לשבת ככה? אפילו רב לא מוכן לשבת ככה. במרכאות, לא שאני רב. רב עם האינטרנט, כן? מה פתאום? אנחנו בדור שרוצה חופש. מה זה גבולות גזרה? עכשיו קובעת, צריך גבולות גזרה. לכן רוב הזמן אני יושב על הכיסא. זה בסדר. סבא שלי סיפר לנו, או לאבא שלי, אני לא זוכר, סבא שלי זוכר לך, סיפר שכשהוא היה בתלמוד תורה בסוריה, בכותב קראו לזה, אני חושב, כן, אז יום אחד כנראה המלמד כעס עליו. טוב, אז הוא אומר לו, המלמד, שים את האצבעות פה, והוא ככה לוקח תנופה עם הסרגל. סבא שלי לא היה פרייר, והוא ראה שהוא מתקרב עם הסרגל, קפץ מהכיסא וברח מהכיתה. המורה הזה מכל התנופה נפל עם הסרגל ועם האף על השולחן ונפתח לו כל האף. וואו. טוב, הרב הזה כעס מאוד על סבא שלי זכרונו לברכה, והתחיל לרדוף אחריו, והילד בורח והוא רודף. טוב, הגיעו לבית של אבא של סבא שלי, זכרונו לברכה, עם המקל. ואז המלמד הזה צועק על האבא של הסבא, תראה את הבן שלך, תראה מה הוא עשה לי. תראה, בגללו נפתחו לי הפנים. והכל נוזל וזה. אז אומר לו האבא של הסבא, גם הפיקח. אומר אבא של הסבא, תגיד לי, אתה רואה איזה אנרגיה הייתה פה, איזה עוצמה? תראה איך אתה נפצע, אתה רק מהתנופה. אתה יודע מה יכול לקרות לו ביד ממה שאתה רצית לעשות לו? טוב מאוד שהוא ברח. תגידו, בדור שלנו היה עובר דבר כזה? מקל, סרגל, שים את היד.
שלום הילד.
שלום, שלום הילד. המועצה לשלום הסרגל. אנחנו חיים בדור אחר. שאנשים רוצים הזדהות. רוצים להזדהות מבפנים. רוצים להשתכנע שכלית. רוצים לבחור בחירות חופשיות באמת. ולא מוכנים לחיות במסגרות שקופות עליהם מבחוץ. מה סוד ההצלחה של מכון מאיר? יש הרבה סודות הצלחה. אולי הסוד של כל הסודות זה שיש כאן בחירה חופשית מוחלטת. מישהו פעם נשאל איפה היית, מה עשית? מישהו פעם עקבו אחריו? עקבו אחריך, שכחתי את שמך. אילן, מישהו פעם אמר לך משהו? לא. ולמרות זאת אתה יושב פה. ואני למרות זאת. מפני זה אתה יושב פה. בזכות זה אתה יושב פה. בסדר. לכן ולעתיד הולך הדבר ומקבל צורה חדשה, עד שהדרישה של החופש הרצוני טובה תביעות מוסריות שיניחו את הרחבתה מבוקשת, שאז תראה כמה טובה צפונה בה. אבל כאן יש הערה מאוד מאוד חשובה של הרב, אני מרשה לעצמי קצת לגלוש היום, הערה מאוד חשובה. אבל כאן צריך מאוד להיזהר. כי מצד אחד, אנחנו שייכים כבר לאיזה דורות של חופש, דורות של תודעה, הזדהות, בחירה חופשית, מרצון, מהסכמה. מצד שני, יש עדיין חלקים בנפש, האנושית והפרטית, שעוד צריכים את המסגרת ואת הגבולות. נכון? כולנו צריכים שוטר תנועה בכביש. אנחנו לא יכולים לסמוך רק על עצמנו שניסה לפי הכללים. צריך גם איזה מצלמה, איזה שוטר, איזה דוח, משהו שככה ישים אותנו בגבולות של מסגרת. צריכה איזה בת קול לצאת מהאינטרנט ולהגיד שיהיה במקום, כי אחרת אנחנו נטייל כל השיעור. נכון? אנחנו צריכים את הבת קול הזאת. אז האדם הרציני, הוא צריך מצד אחד לדעת איזה צדדים באישיות שלו, של החברה, של האנושות בתקופה וכולי, זכאים כבר לחופש, ואיזה צדדים בנפש, באישיות של האדם, של החברה, עוד לא זכאים לחופש. ושם הם רוצים, הם עדיין נזקקים למסגרת. וכאן הבלבול הוא גדול. כי האדם כבר חי במנטליות של חופש, וזה טוב ככה. אבל מצד שני, יש עוד ניצוצות חיים שעוד צריכים את המסגרת, את הכבישה ולא את החופש. תראו מה אומר הרב. אבל בתוך הרצון העכשווי, שהוא הרצון של הופעת כוחות החיים, החופש, אבל בתוך הרצון העכשווי, כמה שיגים עדיין יש בו, ברצון העכשווי הזה. ומתוך הזכות של הניצוצות הטובים של הרצון שהתעלה, יש צדדי רצון שהתעלו, וכבר זכאים לחופש, כי מתוך הסכמה פנימית, מתוך תודעה, מתוך בחירה חופשית נכונה, יבחרו נכון. אבל, ומתוך הזכות של הניצוצות הטובים של הרצון שהתעלה, חפצים גם אלה השיגים לזכות בחופש. גם אותם צדדי חיים, אותם ניצוצות חיים שצריכים את המסגרת שלהם, אוי ואבוי מופיע אם יהיה חופש. הם יזעמו את העולם עם החופש שלהם. אבל, עוד פעם, מתוך הזכות של הניצוצות הטובים של הרצון שהתעלה, חפצים גם אלה השיגים לזכות בחופש, וחופשם יחריב את העולם ויזהם אותו. תראו מה אומר הרב. לזאת המלחמה העצומה היא. אנחנו רבותיי חיים במלחמת תרבות. מלחמת תרבות במובן של האדם הפרטי, עם ישראל, האנושות. בין נקרא לזה אנשי החופש, לבין נקרא לזה השמרנים. השמרנים צודקים. כי יש עוד דברים שצריכים שמירה. ואנשי החופש גם צודקים. כי הצדדים שראו להם כבר החופש. אז איפה נמצאת הבעיה? שאף אחד לא מבין ששני הצדדים צודקים. כי יש צדדים שלהם ראו החופש ולכן ניתן שם את החופש. כי זה כבר יכול לבוא מתוך מקום של בחירה חופשית נכונה. מתוך הבנה והזדהות. והצדדים שבהם אוי ואבוי מינתן החופש. שם צריכים שמרנות יתרה. דווקא בדור של חופש צריך עוד יותר לשמור את מה שלא ראו לחופש. כי האווירה הכוללת היא חופש. אנחנו עוד אותו החופש הגדול. היום יוצאים 700,000 תלמידים לחופש הגדול. אז דווקא בחופש הגדול צריך עוד יותר שמרנות. וכולי. ואז המלחמה היא עצומה, רבותיי, זאת המלחמה בתוך החברה הישראלית. זאת המלחמה במין האנושי, זאת המלחמה אצל כל אחד מאיתנו. כמה אני שמרן וכמה אני חופשי. איפה הגבולות? איזה חלקי חיים אצלי כבר זכאים לחופש? איזה חלקי חיים עדיין צריכים את המסגרת, את הגבול? וכל מחנה, עוד פעם, לזאת המלחמה העצומה היא. וכל מחנה מגינה בצדק ולוחמת בצדק. החופשים לוחמים בעד ניצוצי הטוב של הרצון, שלא יסבלו עבדות לאין צורך שוח למחסור. הרב אומר בהמשך, כולל בתוך הקודש פנימה. כלומר, כולל זה שהאדם כבר יהיה צדדי חופש בתוך הקודש, אתה לא יכול להגיד לו, תקיים מצוות כמלוא גיהינום. זה כבר לא עובד. והמשועבדים, מכירי העבר, ויודעיו באדר טובו, מגינים על השיעבוד, תראה איך המסגרת שמרה עלינו. שלא יהרסו חלקי הרצון המזוהמים את הבניין האצילי של העולם. וגדולי הנפש, אז מה תפקידנו? וגדולי הנפש צריכים לתווך את השלום בין הלוחמים, בין לוחמי החופש ללוחמי השמרנות, בהראותם לכל אחד מהם מהו הגבול השייך לו באמת. איזה יופי. עוד משפט אחד, מדלג קצת. ונגד אותו החלק שכבר נזדקך, נגד אותם החלקים בנפש שכבר ראו להם החופש, כי השכל האנושי מכריע נכון, והבחירה החופשית מכריע נכון, וכו'. ונגד אותו החלק שכבר נזדקך, מוכרחת היא הליברליות להתפשט. לא הליברליות של העיתון, הליברליות במסגרת החופש האמיתי של הקודש. לתפוס מקום. וכשבאה המסורת והדת, אפילו בתוך הקודש פנימה, אפילו בצורתה היותר תאורה, לכבוש תחת ידה את זה החלק המזוקק, לא תצליח. זה המרד. זה המרד של אותם אלה שרוצים את החופש אם הם כבר שייכים לו, והם לא מקבלים אותו. רבותיי, יש הרבה, היינו צריכים לשבת על הפסקה הזאת כמה שיעורים. זה יכול להסביר הרבה מאות הופעות בחברה המודרנית שבה אנחנו חיים, מהאדם הפרטי עד המין האנושי בכלל. אז רק רציתי כל זה להוסיף, שהרוח נתארת הרבה. הרוח ניתרת הרבה כי העולם מתפתח, והפראיות הבהמית של האדם פחות תופסת מקום מאשר הנקיות האלוהית שלו. וזה תהליך היסטורי ארוך, וצריך להיזהר כאן בין שני החלקים כמו שראינו עכשיו. וחלק מהמהפך החברתי הוא עוזר לחשבון הזה. דרך אגב, אם אני רק כבר הספר פתוח, ממש עוד כמה דקות, אפשר עוד 3 דקות?
כן.
אוקיי, אז אם הספר פתוח, כדאי לכתוב מקור, שהזכרנו אותו מקודם, עמוד תף קוף למת ח', השינויים העיקריים במחשבה החדשה. פסקה ארוכה, אני רוצה לקרוא כמה שורות. 3 אינם השינויים העיקריים שבאו במהלך הציור האנושי בזמן החדש, מדלג. 3 השינויים העיקריים הם, האחד, השינוי במהלך המחשבה החברותית, מה שקצת דיברנו בעל פה, תכף נקרא. השני, במהלך המחשבה הקוסמולוגית. השלישי, במהלך המחשבה ההתפתחותית. נעזוב כרגע את 2 האחרונים. החברה האנושית. הבנת החברה האנושית ובכלל החיים החברתיים היה עניין סגור ורז כמוס לפני ההמון הגדול בדורות שלפנינו. גם הנפש האנושית הפרטית וגם הנפש האנושית הציבורית והחברתיות בין החברות השונות, זה היה סגור. כמו כל הסודות של החוכמה המעשית והעיונית. הנה הרב מסביר בצורה פשוטה. כל עדה וקהילה הייתה סגורה בתחומה. על כל יחיד לא פעלה בגלוי, כי אם הסביבה הקרובה שלו. ובתומו חשב כן כל יחיד וכל ציבור, שהעולם הגדול הוא רק סביבתו הרוחנית והגשמית. זה מה שהוא הכיר. עכשיו, בעם ישראל זה היה עוד יותר גרוע. כי אנחנו מצווים אינם לבדד ישכון, זה פרשת השבוע. אז אנחנו מצווים עוד... אז א', המציאות ההיסטורית היא זימנה שכל חברה תחיה במקום שלה. ב', אנחנו כעם ישראל מצווים עוד יותר להתבדל מאומות העולם, מבחינה מסוימת לפחות. מבחינה מעשית. בני ישראל הנבדלים מכל העמים, גם הם היו סגורים בתחומם, ועוד במידה יותר גדולה מפני 2 סיבות חזקות. א', מפני הרדיפות הרבות, אשר פגשו תמיד בעולם האנושי הגדול, זה אנטישמיות. ב', ומפני השינוי העיקרי שבהליכות החיים הרוחניים והמעשיים, אנחנו צריכים להתנהל אחרת. אומר הרב, יחידי הסגולה בעלי הדעה הגדולה, ידעו מעולם את סוד האחדות הרוחנית שצריך להכיל את כל הכוחות. בין הפרטיים, בין קבוצה לאומית לקבוצה לאומית, כמובן הכל בגבולות גזרה נכונים. אז ידעו את האחדות שביניהם לעבר מכל ההבדלות הגדולות. אבל ההמון לא הציץ מעולם למעלה מחוגו. מה שהוא הכיר זה את החוג שלו. זהו. וכל ההשלכות של זה כמובן. אומר הרב, אני מדלג, הזמנים שינו את השקפה הזאת בתכלית השינוי. ההכרה החברתית נסה בה ונתרחבה, כל יחיד מרגיש שהנה הוא לא בודד ולא סגור בתחום מיוחד לגמרי, אלא שהוא פועל ומתפעל מהמון חוגים רבים ורחבים, מסביבות שונות וגם זרות. בעולם של אינטרנט ופייסבוק, ואיך קוראים לזה? סטטוס. כן, כן, לייק, בעולם של לייק. כן? אז זה קל וחומר במנו של קל וחומר. יצרנו אף כך, איבדנו לגמרי את הזהות הפרטית, אנחנו כל כך שבועים באנרכיה החברתית הזאת. אבל, מצד שני, ואין לייאש כל רוח לומר, שאין לי להתחשב עמו מאומה, עם הדעה האחרת, עם הרעיון האחר. גם אם יהיה רחוק שברחוקים, היום עולם של אינטרנט, שום דבר לא רחוק, הכל אצלך בבית. אבל כאן החשבון יתגדל, הערבוביה נתרבתה. מצד אחד החשבון יתגדל, איך אנחנו מכילים את כל הכוחות, מצד שני, הבלבול גדל, הערבוביה נתרבתה, איזה כוחות אנחנו שמים, באיזה מינונים, ואיזה כוחות אומרים להם לכו הצידה. איך שואבים מן הכל רק את הטוב והאמת, את הישר ואת הישר וההגון? צורך זה נתגדל עד מאוד, וכו' וכו' וכו'. חשבון. אז אנחנו חיים, רק נסיים את המשפט הזה. ואתה, אף שניתר הרוח הרבה על ידי צירוף הגלויות, כאן הרב מדגיש את צירוף הגלויות, כמו שאמרנו כאן, זה בכלל מהלך אנושי היסטורי, מכל מקום הוא עדיין, הרוח הזאת עדיין צריך טהרה מרובה. יש הרבה עבודה לייצר יחס נכון בין קודש לחול, כדי שנוכל לבוא אל הקודש בכל בחינה שבכנסת ישראל. כי לפעמים רוח לאומי, כאן הרב רומז למהלך הציוני, יהיה כרוך ברוח של טומאה ושל רשעה, עד שישפיע הרשעות גם על הדבקים בו. אז צריך מאוד להיזהר. אמנם באחרית הימים, כשיתעוררו ישראל לאהבת ארץ ישראל, ותהיה תשוקת האומה גדולה אליה על ארץ ישראל, יהיה יחסית נקל לקדש את הרוח. מפני שרעיון הקדושה קשור הרבה בארץ ישראל, זה גם משפט שצריך לברר אותו. מה זה, למה רעיון הקדושה קשור מאוד בארץ ישראל? כמו שעצם הקדושה בפועל נמצא בה, צריך להסביר את המשפט הזה. על כן תטהר גם את הרוח אשר נפגע וקלט בקרבו איזה זוהמה, כי וכיפר אדמתו עמוק תיב. אני מציע לשמור את החלק האחרון לפעם הבאה, אמנם באחרית הימים. אז בזה אנחנו נצטרך להמשיך בפעם הבאה. בשבוע הבא יכול להיות שאני לא אוכל להיות ביום חמישי. אנסה ליצור אולי איזושהי החלפה בשיעור, ואם לא אצליח, אז עוד שבועיים. בסדר?